היום זה היורצייט, יום הזיכרון של צדיק שנקרא רבי יעקב ישראל מצ'רקס. סביר להניח שלא שמעתם עליו. על שמו קרוי רבי יעקב ישראל קנייבסקי מבני ברק, הידוע בכינויו הסטייפלר, אביו של רבי חיים קנייבסקי, בעלה של הרבנית קנייבסקי. פעם אמרה לי אחותי שיש כאלו בנוהג שאומרים שמי זה רב חיים קנייבסקי, לא חלילה להוריד מגדולתו אלא להעצים את הזוגיות שלו, זה בעלה של הרבנית קנייבסקי עליה שלו. אותו רבי יעקב ישראל מצ'רקס היה בנו של המגיד מצ'רנוביל, והיה איש דגול. בעיקר מה שאני רוצה לספר לכם, שהוא היה רבי לחסידים רבים, ויום אחד הוא החליט לעזוב את העיירה שבה הוא גר, והחסידים שלו מאוד כאבו את זה, והוא עבר לעיירה רחוקה, עיירה אחרת, והוא אמר להם שהנכד שלו יהיה רבי בעיירה שבה הוא חי קודם. זה דבר לא כל כך מקובל שבן אדם ממנה לו יורש עוד בחייו. בדרך כלל ממנים את הרבי החדש אחרי שהרבי הישן, חס ושלום להגיד הישן, בוא נמצא מילה אחרת. תעזרו לי למצוא את המילה המתאימה. אחרי שהרבי הקודם או רבי הוותיק הולך לעולמו. אתם מסכימים איתי שהרבי הישן מילה, תואר לא מתאים. תודה, זה ברוב קולות הוחלט שזה. הם מאוד התפלו על העניין הזה שרבי יעקב ישראל עזב את העיירה שלו, את צ'רקס. עזב את המקום הקודם שלו שבה הוא חי, כנראה זה היה אורנו סטייפל קראו לזה. ומינה את נכדו שכעבור איזה זמן שיתחיל להיות שם אדמו"ר. לפני כמה שנים יצא לאור הדברי תורה שלו, של אותו רבי יעקב ישראל, בספר שנקרא עמק תפילה שושנת העמקים. בספר הזה, למרות שאני מכיר קצת ספרי חסידות, אף פעם לא שמעתי, אבל איפה כן התקלתי בו, שקראתי את הביוגרפיה של הסטייפלר שמצאתי בבית הוריי בבני ברק. שם היה כתוב על ילדותו של הסטייפלר, שאבא שלו היה חסיד, קודם כל חסיד ולא מהציבור של המתנגדים. והסטייפלר כותב שהזיכרון המוקדם שלו מהילדות, הזיכרון הנעים והגעגוע שלו, זה היה לאותם שעות בשבת בבוקר כשאבא היה מאיר אותו, הם היו לומדים יחד את הספר שושנת העמקים עמק תפילה, שזה בעצם ספר חסידות של רבי יעקב ישראל מצ'רקס. והסטייפלר, למי שלא בקיא בהיסטוריוגרפיה, הוא מגדולי תלמידי החכמים של הציבור הלא חסידי, והוא מספר שמה שנתן לו במיוחד את הגעגוע וההשתוקקות לקרבת השם וללימוד התורה ולדבקות, זה היה אותו ספר חסידי. והוא כותב, מביאים שאת ציטוט בזיגרת, שהוא אומר, מי יזכה אותי ויעזור לי להשיג את הספר הזה, שכנראה כבר היה יקר המציאות. אז עשה לי חשק לראות מה זה הספר הזה. ועברו שנים, ובעיריד החסידות התפיסו אותו מחדש. אז קניתי אותו, ואמרתי לעצמי שאני אביא אותו מתנה לרבי חיים קנייבסקי בבני ברק. והבאתי לו אותו, ואמרתי לו, זה ספר שאבא שלכם, ולמידה שהוא לא יודע מי זה אבא שלכם, הוספתי, הסטייפלר מאוד אהב. אז אמר לי תודה, ואחרי זה הגבאים שלו שלחו לי תמונה שהוא לומד עם זה, שהוא קורא בזה. עכשיו נותרה תעלומה שבגללה גם הזכרתי שהיום זה יום פטירתו, וגם יש פה חידה למה הוא עזב את עיירת מגוריו ועבר לעיר אחרת ומינה את נכדו למלא את מקומו במקום הקודם. אז הצאצא שממשיך היום בירושלים את השושלת הזו שנקראת אורנו שטייפל, שהלכתי לשם אחרי שאת העותק שלי נתתי מתנה לרב חיים קניאבסקי ורציתי עוד עותק, אז הלכתי לשם לקנות את זה, אז דיברתי עם האדמור. אז האדמור שחי כיום בסנהדרין המורחבת סיפר לי שיש כתוב בגמרא כך: בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. לפני שאני אקשר את זה לסיפור שלנו, זה דיבור שהוא מאוד חזק במובן האמוני לעודד את הבן אדם שאין מי שיפגע לו ברכוש, אין מי שיפגע לו במאמן, שבאמת לאמיתה ובאמת הרגילה העולם הזה משכנע אותנו שאם לא נעשה ולא נזכור משרד יחסי ציבור או לא נאבק בכוח על מה ששלנו, זה לא יהיה. אבל באמת לאמיתה, בידיעה הרוחנית הפנימית, בשמך יקראוך, זאת אומרת הפרסום או התעודה שצריכה להיות לך, זה יקרה. ובמקומך יושיבוך, אם זה מקום מכובד או בירכתי העולם, זה ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. זאת אומרת שמגיע זמנו של המלך החדש נמלוך, זה לא יתעכב אפילו לרגע אחד, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. זאת אומרת שברגע שהסתיין זמנו של המלך הקודם למלוך, זה לא יתעכב אף רגע בשביל שהמלך הבא יגיע. אז קודם כל זה דיבור שיכול מאוד לעודד אותנו. מי מסכים להתעודד מהדיבור על זה, על מאורעות חייו? דרושים מתנדבים להתעודדות. אני גם אצביע. תודה לכל מי שנענה. זה הזדמנות, מוכרים את זה בזה להם. זה לא מונע מאיתנו להשתדלות, אבל יש איזה מקום של שקט. עכשיו, אבל אני הזכרתי את זה בהקשר של אותו רבי ישראל יעקב ישראל מצ'רקס. הוא, ככה אמר לי האדמור, הצאצא שלו, היורש השושלת היום, הוא ראה שהגיע זמנו של נכדו למלוך, כאילו להיות כבר לקבל את השררה. אז יש שתי אפשרויות איך יגיע המלך החדש: או שהמלך הקודם ימות, או שהמלך הקודם יפנה את כיסו, ואז הוא יכול גם לא למות כי הוא פינה את כיסו. זאת אומרת שיש פה הבנה עדינה שהיכולת לזוז, לפעמים שבן אדם מוותר על המעמד, על השררה שלו, לפעמים זה סגולה לאריכות ימים. וזו, כך אמר לי, וזו הסיבה שהוא הזיז את עצמו מהאדמורות שלו, מהעיר שבה הוא היה המון שנים רבי, עבר לעיר אחרת, ואחרי כמה שנים ביקש מהנכד שלו שימלא את מקומו בעיר הקודם. במילים אחרות, לפעמים שמפטרים בן אדם מאיזושהי שררה, ייתכן שמה שהוא רואה כסיבה לאבל במהות הפנימית זה סיבה לשמחה. אולי זה הסיבה שאיתה הוא יוכל להאריך ימים. המנחל אמר פעם, אל תיתנו לעולם הזה להטות אתכם, כי העולם הזה מטה אותנו לגמרי. מה הכוונה? אל תיתנו לעולם הזה להטות אתכם בנתונים שהוא מראה לנו. נותן לנו סיבות מאוד משכנעות לעצות, להפך השמחה. אומר, תדע, העולם הזה בנוי בצורה שהוא מטעה אותנו. שלא תחשבו שהדיבור הזה של רבי נחמן עוזר. זאת אומרת, אם אנחנו לא באמת מבקשים על העניין הזה שלא להטות אותנו. ועיקר ההטעיה זה במאורעות שנראה לנו שהם סיבה לדיכאון, ובאמת לעמיתה זה שמחה, זה סיבה לשמחה, שמחה סיבה להודעיה. אבל חסר לנו את המידע הזה. זה מקום שאפשר לבוא אליו רק באמון. רק באמונה. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם מה? כי יש פעמים שמאורע מסוים נראה לאדם שהוא לרעתו. ואם היה לו את כל הנתונים, הוא היה מבין שזה לטובתו. הכוונה היא שבן אדם צריך לחיות את זה, הוא צריך לבקש. האמונה היא בשכל, היא במוחין, ואנחנו צריכים להוריד את זה אל הלב, אל המידות. וידעת היום והשבות האלה ובך. איך אנחנו יודעים שדבר מסוים שבן אדם מאמין בו הוא באמת חי את זה? שהמערכת הרגשית שלו מגיבה בהתאם להצהרת, למוחין שלו, להצהרת האמונה שלו. הרבה פעמים בן אדם מצעיר על אמונה מסוימת, אבל המערכת הרגשית מגיבה הפוך לגמרי. זאת אומרת שיש נתק, או כמו שזה נקרא בשפה חסידית, בין המוחין למידות. זה כתוב, זה מה שמנסה לעשות המלאק, לעשות את ההפרדה הזאת. וכשאנחנו פוגשים בלימוד האמונה, בדברים שבאמת אנחנו מאמינים בהם, ובקש שזה ירד עד הלב, והשיבות האלה לבבך. כמו למשל הדיבור הזה, שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה. אז בן אדם יכול לשמוע את זה עד שמולו פותחים חנות מתחרה על העסק שהוא הקים. ואז הוא מתחיל לאכול סרטים. לאכול סרטים זה סוג של תוסף מזון שאין אותו בבתי מרקחה. כן.
אם ההתאמה בין המוחין לרגש זה הפרשנות שאנחנו עובדים לאותו מציאות. זאת אומרת, שינוי הפרשנות יביא את ההתאמה, האיזון בין המוחין לרגש.
וזה מצריך מאיתנו בעצם לא להסתפק רק במוחין, אלא לעשות עם זה עוד עבודה. שזה אומר, האמונה לבד, צריך להעמיק את זה. זאת אומרת, שלעשות חיבור בין המוחין למידות. בין המוחין ללב. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם מליקוטי מוהר"ן חלק ב', שם רבי נחמן מדבר על מציאות שיש אנשים שהם במצב קשה, במחלה או במצוקה. ושלושת הדברים שבדרך כלל הוא מביא פה, שלושה עניינים קלאסיים שהם מביאים מזור, הוא קורא לזה רפואה, זכות אבות וצעקה, הם לא מועילים. אומר, בן אדם יכול להתרפא על ידי רפואה, רפואת העשבים. אדם יכול להתרפא על ידי זכות אבות, שמזכיר זכות אבות. אדם יכול להתרפא גם, או לקבל הקלה על ידי כל צעקה. אפשר להגיד שיש פה...
להוציא את
העקה. להוציא את העקה, צעקה, יפה מאוד. קוסטי נוספת מזכה אותך. צה, מלשון לצאת, צדיק א', צה, מקף, עקה. עקה, צי, החוצה. ומה? כן. זה אומר, כשיש נפילת האמונה, כשאדם איבד את האמון לגמרי, אני משחק פה עם המילים אמונה ואמון, לפעמים לא מועילה לא רפואה, לא צעקה ולא זכות אבות. יש פה גוף, נפש, יש פה כאילו את המימד הפיזי, את המימד הנפשי, את המימד הרוחני. המימד הפיזי של הריפוי זה רפואה, צמחי מרפא. כל התרופות בעולם העתיק, עד ימינו הם בעצם מבוססות על חומר מן הצומח. אמנם היום יש גם תרופות שהן סינתטיות לגמרי, אבל ככה לפחות זה יתנהל. ועדיין הרפואה מן הטבע היא המבורכת ביותר. וצעקה זה המימד הנפשי, זאת אומרת להוציא את המועקה. המועקה שיוצאת החוצה היא משחררת עניינים רבים ונפלאים. זכות אבות זה עניין רוחני, זה כביכול סגולה רוחנית להזכיר זכות אבות. זה אומר ככה, העיקר הוא האמונה. צריך כל אחד לחפש את עצמו. טוב, יש לנו פה הנחיה מרבי נחמן לחפש את עצמו. לחזק את עצמו באמונה, כי יש סובלי חולאים שיש להם מכות מופלאות. הם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה. עכשיו, הוא אומר שיש, אני פה מנסה לעשות לכם עריכה תוך כדי קריאה, על כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל לו לא רפואה ולא תפילה ולא זכות אבות, כי כל אלו מבחינת אמונה. וגם אין מועיל החולה כל צעקה של אח וגניחות. יש פה, אני אמרתי שלושה, בתוך הטקסט יש ארבעה: רפואה, תפילה, זכות אבות וצעקה וגניחות. עכשיו תראו דבר מעניין, אומר תפילה, גם תפילה, אומר יש נפילת האמונה שבן אדם מתפלל אבל משהו בתוכו כבר לא מאמין. שלפעמי, עכשיו, מה זה העניין של הצעקה של אח וגניחות? שלפעמים מועיל להחולה אילו הקולות שמרחמים עליו על ידי קולות הללו. תראה לכם פעם לפגוש חולה שמשמיע קולות. אומרים שאצל גברים שיש להם שפעת הם חושים שהם הולכים למות, בשונה מנשים שכנראה נותנים להם יותר קרדיט לפגוש את הקושי ואת הכאב. כמובן שכל דבר שמדברים עליו בהכללה, אז כולם מוזמנים לראות את עצמם כיוצאים מהכלל. אבל ככה שמעתי בדיחה נשית כזו, שגבר שהוא חולה הוא חושב שהוא הולך למות. את מאשרת? מה? אז רציתי להגיד שכשעולה המחלה יש הרבה קולות, גניחות, שמרחמים עליו על ידי קולות הללו. לא, קודם כל ייתכן שגם מהשמיים, הוא לא אומר לנו, משאיר את זה פתוח. מה את מבינה? גם מהשמיים, ויכול להיות גם הסובבים, זה נותן תחושה כזו ש... אומר רבי נחמן, אבל על ידי נפילת, על ידי נפילת האמונה, גם זה הן מועיל. לא רפואה, לא תפילה, מה ההמשך? לא זכות אבות ולא צעקה וגניחות.
אבל אם אדם מתפלל, אז כן מתפלל.
נכון, וזה בדיוק החידוש שרוצה להגיד לנו, שיש פעמים שהוא מתפלל, לא חלילה שהוא איש לא טוב, אלא באמת מה שבתוכו כבר
קבוי.
כן.
אבל הרב, שהמתפללים
רק תדעו שזה שיעור עם סוף טוב, אני רק עושה לכם מכנה להמשך הטקסט, זה לא בשביל להתעקע עם זה או שמישהו ירגיש. אני רוצה לשווק לכם מוצר שנקרא צעקת הלב, שזה המשך הטקסט. אז אני בעצם עושה הכנות לשווק את זה. זה כל ההכנה, זה כן. מה?
צעקה זה
כן. אני רוצה להגיד, אנחנו יודעים שבמקום שהמילים לא מעילים, מתי יש צעקה, שבמקום שאני לא מרגיש, שאני מרגיש שאפילו המילים לא יכולות לבטא את מה שאני מרגיש. אומר רבי נחמן, גם אפילו הצעקה, שזה נחשב למשהו לבבי, מובחר, יש מציאות שגם זה, וכביכול, גם זה הופך להיות משהו חיצוני. גם זה הופך להיות משהו מנותק. מה? אני משאיר את זה פתור, משהו שם מנותק, גם הצעקה, מילא תפילה מן הפה לחוץ, זה אנחנו מכירים, אבל צעקה, זאת אומרת, גם זה יכול להיות משהו שהוא לא מחובר פנימה. מזמין אתכם להנח איתי ביחד עכשיו. אוי, תתה. עכשיו, אף אחד לא צריך להרגיש השם ולנסות לזהות את עצמו בתיאור הזה, אבל הוא אומר, תדעו שזה קיים ברפרטואר שלו של רבי נחמן. והתיקון לזה, כבר בשורה טובה, נכון? התיקון למה? למצב הזה שבן אדם בעצם סופל. מה אנחנו יודעים לעשות חוץ מזה? אנחנו יודעים רפואות, אנחנו יודעים תפילה, אנחנו יודעים צעקה, יודעים זכות אבות. מה עוד אפשר? והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. זאת אומרת, בעצם התיקון הזה להשקוט את האמונה. ואילו המים הם בחינת עצות, שמשם גדלה האמונה. צריך בעצם למצוא את העצות, שהוא ממשיל את העצות למה? למים. והמים האלו, אז אם כך הוא מדמה את האמונה לאיזשהו זרע או נטייה או שטיף שצריך להשקוט אותו. בבחינת, אני מדלג בקצת, שעל ידי העצות גדלה האמונה. עכשיו הוא ממשיך. ועצות הן בחינת עומק הלב. הוא יסביר. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה שהוא קול בלא דיבור, כנ"ל. חוזר שוב על המילים, שנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה שהוא קול בלא דיבור כנ"ל, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. יש פה הנחיה ייחודית לצעקת הלב. צעקת הלב זה אומר צעקה בלי צליל. צעקה בלי צליל. כל העניין של השופר זה בא לבטא את הצעקה שהיא בלי מילים, שעד עכשיו חשבנו שזה הדבר כביכול הכי פנימי. אומר רבי דחן, יש משהו שעוד יותר פנימי לצעקה, זה צעקת הלב. ומה שמיוחד בצעקה הזו, שאתה יכול לצעוק בכל הכוח באמצע הלילה, וזה לא מהיר את השכנים. אפילו גם מי שאיתך בבית. צעקת הלב. הוא מביא פסוק, בבחינת צעק ליבם אל השם. פסוק מאיכה. שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. מבחינת ממעמקים קראתיך השם. אז מה זה אומר? מה זה ממעמקים? מאום קדליבה. מאום קדליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות. בבחינת מים עמוקים עצה בלב איש. סוג במשלי. שלמה המלך אומר, מים עמוקים עצה בלב איש. איש תבונה ידלנה. מה המשמעות? שבכל מקום שאנחנו נחפור, נמצא מים. יש שכבת מי תאום. את מפר ההר, אם זה במישור החוף, החפירה תהיה קצרה יותר. אם זה באזור ההר, יצטרכו יותר לגדוח במעבי האדמה עד שיגיעו לשכבת המים. אבל בעומק, בעומק הקרקע יש שכבת מים. השאלה היא, כמה אני צריך לחפור בעומק בשביל למצוא את אותה שכבה. אבל דבר אחד ברור, שזה קיים. שכבת המים קיימת. אומר רבי נחמן, אומר שלמה המלך, ככה בלב כל אחד יש שכבת מים. מה זה המים? עצות. זאת אומרת, בעומק הלב יש בנו את המקום היודע. בעצם בכל אחד יש את הכספת, את התיבה העבודה, ששם יש לו את כל המידע הנצרך לו בחייו להצלחתו, ישועתו ורפואתו. רק יש בעיה שבכספת הזו ללמה מפתח או אין לנו את הקוד הסודי. מה שעושה רבי נחמן, הוא נותן לנו את הגישה אל הקוד הסודי שבכספת שלנו, להוציא משם את העצות. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלן. עכשיו, אם אני חופר באר עמוק והגעתי אל שכבת המים, אומר, יש. מצאתי מים. נהדר. שמחה וססון. ישועה ותקווה. חמלה ואהבה. רוצים להוסיף עוד מילים? שלום וריאות. התחדשות ותעופה. מה צריך בשביל להוציא את המים שיש בשכבה העמוקה, בשביל שאני אוכל לשתות אותם, להשתמש בהם, להתרחץ בהם? או משאבה, או בדימויים של העולם העתיק, מה אני צריך? דלי וחבל. ואיך קוראים לפעולה הזו שאני מושך את המים מתחתית הבאר עד אליי? להדלות. אז הוא אומר, ככה גם כן, בכל אחד מאיתנו, בליבו פנימה, יש את העצות. איך להתמודד עם ההתרחשות הקיימת. הוא יודע מה לעשות. רק יש בעיה אחת, שכמו שאני רואה מולי את הבאר, ורואה שם את המים מנצנצים מתחתיתו, רק אין לי גישה אל המים. אין לי את היכולת להדלות אותם. אז אומר, מים עמוקים עצה בלב איש. כל אחד יש בו את שכבת המים העמוקים. למי תהיה גישה אל זה? ואיש תבונה ידלנה. זאת אומרת, איש תבונה הוא יצליח להגיע אל השכבה העמוקה הזאת. אז אנחנו עכשיו רוצים לדעת איך אפשר להגיע אל שכבת המים העמוקים שבתוכנו. שהמים העמוקים זה בעצם העצות שמשתן גדלה. בעצם אומר רבי נחמן, אם אני מחזיר לעצמי את האמונה, מביא את הריפוי היסודי לנפש, אז הדברים המקובלים בעולם יעזרו. אבל אם זה חסר, רואים את זה לפעמים, שאובדן האמון הוא כל כך חמור, שבן אדם מנסה את כל המטפלים, את כל השיטות, את כל הסדנאות. קודם להגיד את כל, צריך לומר יותר בענווה. מנסה מטפלים רבים, סדנאות שונות. והוא רואה שעל כולם מסביב זה עובד, ועליו זה לא עובד. רב נחן, כנראה שזה המקום, הוא קורא לזה שהתקלקלה ונפלה האמונה. זאת אומרת, עכשיו, זה לא חלילה מרוע. בן אדם עבר משהו שבעומק ליבו ניתק את הקשר עם האמונה. זה יותר, כי עובדה שבחוץ הוא גם מתפלל. הוא יכול לראות, תקראו לזה אדם מאמין, אדם דתי. אבל רבי נחמן לא מתפעל מזה, מזה שהוא מתפלל. והוא חלילה גם לא מגנה אותו, גם לא מבקר אותו. הוא אומר רק, תדע, אני רוצה לתת לך את מפת הנפש. יש משהו בפנים שהאמונה הזו אין לה השקיה. אתה צריך למצוא את העצות, והעצות זה המים, והמים נמצאים איפה? איפה נמצאים העצות? של מי? שלי? שלך. אז למה אמרת שלך? אז איפה נמצאים העצות? בלב? שלי. הוא אמר שלך. בסדר. זה כמו רחוב סומסים שרוצה להיות שם, אבל הוא פה. רגע, אני פשוט חושב לי שאלות פעם, שאני אשאל אתכם איפה נמצאו את הלב, זה עשה את זה לבשני שלבים. קודם כל תגידו בלב. אני אשאל בלב של מי? תגידו שלי. לא, שלי. איפה נמצאות העצות? בלב. בלב של מי? איזו בשורה זו, אתם מבינים? מה אומר רבי נחמן? אומר, יש, אני רוצה ללמד אותך את הדרך לפגוש את מאגר העצות הבלתי נדלה. הביטוי הזה, בלתי נדלה, זה גם סובל פירוש בעברית בלתי נגמר, אבל זה גם סובל פירוש בלתי נדלה שאין לי גישה לדלות אותו. אני רוצה ללמד אותך להיות בקשר עם מאגר העצות הבלתי נדלה שלך שיהפוך לנדלה. יפה מאוד. אם אני מבין, אני יכול לומר מה שאני מבין, השכל זה רובד הדעת המוכר לנו, הידוע לנו. אומר, שם זה לא נתן את הסחורה. אומר, אני יכול לחבר אותך לרובד. אפשר לקרוא לזה, אנחנו יודעים הרי ששלמה המלך מבקש, ונתת אליו דרך לב שומע, ולב טהור בא לאלוהים. אנחנו יודעים שבמקורות מופיע הרבה ביטוי לב, זה כאילו המימד הפנימי שבי, שהוא מעל השכל. השכל זה עץ הדעת טוב ורע, זה כביכול הוא בתבניות חשיבה, שהוא מהר מאוד מתערר כשמשהו לא עובד לפי השכל. והלב, תן פה, זה מימד פנימי יותר. אומר רבי נחמן, קודם כל, הטקסט הזה רלוונטי רק, נכון שזה מאוד מסקרן לראות מה יהיה המשך המשפט, אומר הטקסט הזה רלוונטי רק למי שזה רלוונטי. אבל זה דיבור עמוק, זה לא דיבור כאילו סטלבט. מה אתם מבינים? מה הכוונה? הטקסט הזה רלוונטי רק למי שזה רלוונטי? לא, גם מי שמרגיש שזה מדבר אליו. זאת אומרת, יש בעיניים שיגיד זה נחמד שיש אנשים כאלה, אבל הוא לא ירגיש את זה מהחוויה. אבל יש בנה שמרגיש מהחוויה שהרפואות והתפילה והזכות אבות והצעקות באמת לא הועילו, והוא יודע ומאמין שזה כן מועיל. לזה התכוונתי שזה רלוונטי רק למי שזה רלוונטי. ותודה לכם שהגעתם מהר. כי רק מי שזה רלוונטי הגיע. כן.
אומרים
שנגמר
השכל
מתחילה האמונה.
והוא הולך פה מעבר ואומר שלא מספיקה האמונה לבלוט אותנו מעומקי הלב.
אז פה צריך לבר מה זה ממש שנתקלקלה ונפלה האמונה. הכוונה היא שהיא לא פועלת את פעולתה. האמונה... אבל בכל קטע כזה צריך לומר אוי תתה כל פעם. מי אמר את ההשתבונה? את רומזת שאת... אז את רומזת שהשלב הבא שמעניין אותך זה איך להצטרף למועדון אנשי התבונה. זה, לשם אנחנו ממשיכים. גם זה מזכה בקוסטי נוספת. את אומרת, זו בקשה שהיא מופיעה בזמן. מה עשינו? אנחנו בעצם אומרים שאני רבי דרך כלל שקודם כל מתארים מצב, מתארים מפת התרחשות נפשית, שיש נפילה והתקלקלות האמונה, ואז ארבעת הדברים שהוא הזכיר לא פועלים, שהם רפואה, תפילה, זכות אבות, צעקה וגניחות. אז מה אנחנו צריכים? את העצות, כי נפלה ונתקלקלה האמונה, אנחנו צריכים... אני בעצמי לא כל כך יודע, אני כאילו משמיע מילים שכתובים פה. או, כוונתי לומר, זה לא שאני ממש לא יודע, אני נותן את החופש לשומעים. נפלה ונתקלקלה האמונה, זאת אומרת, נפלה שהיא לא במקומה הראוי, שמשהו ירער אותה, משהו יטיל בספק, זכות אבות זה אנחנו מזכירים בכלל שעם ישראל מבקש ישועה, הוא מזכיר כל הזמן את האבות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אני חושב שרבי נחמן בעצמו גם כן, שהוא היה אומר את התורות הללו, זה תורות של סוף ימיו, תורה A בחלק ב' של ליקוטי מורן, שמשם אני רואה, שם אני קורא, זה ממש בשנים הסמוכות לפטירתו. הוא היה מאוד חולה, ויכול להיות שהוא גם רצה להמשיך על עצמו רפואה. ואז בתורות הללו הוא בעצם עסק הרבה בענייני רפואה. כביכול דרך המצב שלו זה היה העילה לדבר על, עכשיו תגידו מה רבי נחמן הייתה אצלו נפילת האמונה, אבל כל המדרגות שמדברים על האדם הכי נמוך הן בדקות מופיעות גם אצל הצדיק הכי גדול, ככה לימד רבי נחמן. וגם כל המדרגות האינסופיות לטובה שיש אצל הצדיק הכי גדול בדקות מופיעות גם אצל האדם הכי ירוד. אז הזכות אבות של רבי נחמן היה מאוד מאוד מיוחס. אמא שלו הייתה נכדת הבעל שם טוב הקדוש, אמו שקראו לה פייגש הייתה ביתה של עודל, ביתו של הבעל שם טוב, ואבא שלו שקראו לו שמחה, בנו של רבי נחמן מאורדנקה, שהיה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב, איש קדוש ומופלא.
אלו זה הזכות אבות של רבי נחמן, מה עשי אדם של
הזכרתי שזה אנחנו מתחילים, אלוהי אברהם.
כן, שאורנו לא היו שורים תורם.
אז אפשר לפער את זה, גם מי שיש לו זכות אבות, זה גם לא רלוונטי. זאת אומרת, יש איזה כל מיני אופנים לבאר. אפשר לבאר שזה רלוונטי לכולנו, זכות אברהם, יצחק ויעקב. ואפשר לבאר, גם מי שזה רלוונטי עבורו, אם יש נפלה ונתקלקלה האמונה, גם הזכות אבות לא פעילה. זה אומר, האמונה נפלה ונתקלקלה, ואפשר, יש עצות שמגדלים אותה מחדש. והעצות הללו, הם משולים למים. שאם יהיה לך גישה למים האלו, הם... ישקוט האמונה והיא תגדל. ואיפה נמצאים המים האלו שם העצות? בלב. זה גם בתורה, זה תשובה נכונה לשאלה אחרת. איפה נמצאים? בלב. בלב של מי? שלי. אלא מה? זה עמוק מאוד. מים עמוקים, עצה בלב איש. ולאדם רגיל אין גישה לזה. למי כן יש גישה למים עמוקים הללו? לאיש תבונה. איש תבונה איתנה. אם ככה, מה שאני רוצה ללמוד עכשיו זה איך להיות איש תבונה. מה? כל אחד. כן. זה במיוחד, הוא יודע מה לתקן. הוא יודע על מה לעבוד. עכשיו תראו, הדיבור הזה, שומעים אותו הרבה, זה גם עוד הפוץ בעולם הניו אייג'י, שאתה יודע את הכל, שאת את הכוונה, וכל התשובות אצלך. ובאיזשהו מקום, אנחנו לא מבטרים על האופציה לקבל תשובות טובות מבחוץ. ואבינה חן אומר שתשובות טובות מבחוץ הן כן יעילות, אבל למי ש... למי שמה? לא, למי שכבר בקשר עם האמונה שלו. כי יכול, אם יש לו את החוליה הראשונית, אז הוא יכול כבר לקבל רפואה, או יכול לקבל צעקה. אבל אם חסרה אותה חוליה פנימית שנקראת לפני שנפלה מתקלקלה האמונה, אז הוא אומר, זה לא יעזור. ואיש תבונה אידלן. לפני זה, אני רוצה לומר עוד משהו על העצות שאיתה מגדלים את האמונה. מביא פסוק מישעיהו, קודם אני אקרא אותו מהר ואחרי זה לאט. זה עדיף מאשר שקודם לאט ואחרי זה מהר, נכון? כי אם קודם מהר, אז יש כאילו תחושת אינוחות, ואז הלאט נותנת תחושה יותר טובה שלך. ואם זה קודם לאט ואחרי זה מהר, זה הרעה בתנאים. בן שלי אומר לי, אבא, אני אוהב את החוש הומור שלך. בן בכלל זה אומר, לימדת אותי ליהנות מבדיחות תפלות. לימדת אותי לצחוק מבדיחות שאף אחד אחר לא צוחק מהן. אבל הוא קלט את הרוח, הוא גם כן כבר מספר לי בדיחות בסגנון הזה, שגם כן, רק אני צוחק מהן, ואין עוד... מצד שני, בדיחות כאלו זמינות, כאילו בשפע אינסופי. בדיחות מפולפלות, זה יותר מורכב, צריך לקרוא, לחפש. אז מה אמרנו? קודם קוראים את הפסוק? מהר. עודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. אומר הנביא כך, עודה שמך. תרגום לעברית מדוברת. עודה לך, עודה לך ריבונו של עולם. כי עשית פלא. זה לא מספיק כפרצופים. מה זה כי עשית פלא? עשית משהו פלאי. משהו פלאי זה כמובן לא שגרתי, עשית פלא. על מה אנחנו אומרים פלא? על משהו שלא חשבנו שהוא אפשרי, או על משהו שהוא לגמרי למעלה מההיגיון הרגיל. עודה שמך, כי עשית פלא. עצות מרחוק. שהבאת לנו עצות, תראו שבדלן נמצא באיזו בעיה, או תקוע בדרך ללא מוצא, הוא באמת מתגעגע וקמע למה? לעצה. שאנחנו תקועים באיזה מצב לא פתיר, מה חסרה לנו? עצה, עצה ש, שתועיל למקרה הזה. עודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק. מרחוק. כוונה עצות ממקום שהוא לא יזמין לי. אמונה אומן. אז פה הדרך לבר, עצות מרחוק. לפחות אני לא יודע מה הפשט בטקסט שאני אסתכל שם ברשי ומצודות דוד, אבל לפחות מה שרב נחמן אומר, הבאת לי עצות מרחוק, אמונה אומן, כביכול לאמן את עצמי באמונה. זאת אומרת, מה הפלא שעשית? על מה אני מודה לך ריבונו של עולם? אז שעשית איתי פלא. איזה פלא עשית איתי? שנתת לי עצות מרחוק. עצות למה? לגדל את האמונה, להחזיר לי את האמונה. שעל ידי העצות גדלה האמונה. והעצות הללו, אומר, זה בעצם המים שנמצאים בעומק הלב. בלב של כל אחד. מים עמוקים, עצה ולב איש. מה? זה רובד. שבעצם רובנו רוב הזמן אין גישה אליו. זה כביכול פרדוקס, זה כואב, כי לרובד הראשוני, או הרובד הכי מיידי של הלב, אין לנו גישה, כי הרובד, כי הלב כל כך סגור. אז אומר, לא רק שאתה צריך גישה לשם, אתה צריך גישה למקום הכי הכי פנימי, ששם נמצאת שכבת המים. ועצות, עכשיו אני קורא את זה עוד פעם, כי אחרי שהתיידדנו עם המהלך הזה, הוא כבר יותר חי לנו. ועצות הן מבחינת עומק הלב, היינו, שנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו כל צעקה שהוא קול בלא דיבור כנן. תראו, עכשיו הוא לא הזכיר את כל הרשימה האחרת. כל מה שהוא חזר עליו, זה היה כל צעקה, אזי צריכי, למה הוא הזכיר? אני אומר, זה כמו קל וחומר. אם לא מועיל צעקה, בוודאי שכבר לא מועיל רפואה, תפילה, זכות אבות. אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. מבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב, בלי קול. עכשיו, אם תתבוננו, בצעקת הלב בלי קול, זה עצמו כבר אמונה, כי כשאני צועק עם צליל, אז חצי מאמין, חצי לא מאמין, אבל יש פה משהו מוחשי שאני שומע אותו. אני שומע צליל, כן, לפחות. אבל צעקת הלב, זה מחבר אותו למימד כזה פנימי, שבאמת מתרחשת פה צעקה, ואין לה שום מימד ושום ביטוי גשמי. גשמי, הכוונה היא גשמי, למי שלא. מבחנת ממעמקים קראתיך השם. מאומקא דליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות. ועומק הלב זה בחינת עצות. בחינת מים עמוקים עצה בלב איש. ועל כן, כשאין מועיל כל צעקה, נחמת, נפילת האמונה, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד בלי קול, רק מעומקא דליבה. ועל ידי זה נתגלים העצות כנ"ל שבחינת מים עמוקים עצה בלב איש. הוא ממשיך ואומר, ועל ידי העצות שנתגלים בעולם, דהיינו שיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם כל אחד ואחד מה שצריך. על ידי זה גדלה האמונה. מבחינת עצות מרחוק אמונה אומר. עכשיו אפשר להגיד שהעצות שעולות מתוכנו הם לא עצות רק לאמונה, זה יכול להיות עצות לכל תחומי החיים, אבל זה עצמו מחזק את האמונה שהתחברתי אל המקור האלוהי, הנסתר הפנימי שבתוכי, ששם יש את מרחב הידע. זאת אומרת, זה יכול להיות עצות לכל תחום. ואזי, רגע, חוזר ונתתקן כל הבחינות הנה. חוזר ונתקן כל הבחינות הנ"ל, הכוונה היא הרפואה, התפילה, זכות אבות, הצעקה, כי העצות הן בחינת פלא. אחת עצות טובות. בחינת עודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק. אז הוא בעצם רומז שהמים עמוקים זה מקום שהוא רחוק מאיתנו. מה זה מקום רחוק? שאין לי גישה. סופרים על הרשלה שפעם נשאר לו קצת קמח משבת. אז הוא החליט בכל זאת לעשות מזה ביזנס. יש גרסה שמספרת שהוא מצא הרבה פיח בערובה, הוא מחר את זה בתור אבקת חוכמה. שם את זה בסקיות קטנות, סקיקים, אחל לקרות הבית באבקת חוכמה. יש... אז... כן, אז יש גרסה של הקמח ויש גרסה של הפיח. בגרסה של הקמח הוא מחר את זה, ואז מי שהתאמה את זה, ראה שזה קמח חגיל, ובא, ביקשה את הכסף, אמרה, אמרת שזה אבקת חוכמה. אז אמר, הנה, זה עובד, את כבר יותר חכמה. ואני חשבת שזה... מי יודע מה זה? עכשיו את בדיוק יודעת מה זה. זה גרסה אחרת של הסיפור שהוא ראה הרבה פיח, גם כן חילק את זה לסקיות, אמר שזה נגד מקקים בבית. טוב, כולם קנו את זה, היה להיט, לא נשאר אף סקי. אחרי כמה ימים, הזדמן שהוא לאותה עיירה, הוא לא הבין למה עקרות הבית רוטפות אחריו עם הארוך להחמיץ לו. אומר, רגע, רגע, מה קרה? אמרו לו, קנינו את האבקה נגד המקקים, זה לא עבד. אמר, רגע, איך השתמשתם בזה? אז אמרו לו, שפיזרנו את זה במקומות שיש את המקקים. אמר, לא, לא, זה לא השיטה. האבקה הזו עובדת, צריך לתפוס את המקק, להשקיע אותו על הגב, לפתוח לו את הפה ולדחוף לו את האבקה פנימה לפה, ואז הוא... אז הוא מת. אז הוא אומרת לו, עקר את הבית. אם כבר אני תופסת אותו, הייתי מועכת אותו, לא מחכה לאבקה שלך, אז הוא אומר לה, נו, גם זו דרך. זה אני אומר בהקשר, או שלא לחפש הקשר. זה אגב, זה מסוג הבדיחות שבדרך כלל אין לי, מהיותר מוצדקות. זה אני אומר בהקשר של יש עצות, הוא מצא עצה איך להרוויח כסף, אבל באמת זה לא, לא לעצות של הרשל יקראו, איך זה נאמר שם בפסוק, כי עשית פלא. אני אומר, אבל גם אנחנו, העצות שיש לנו לפעמים לפעול בכוח או לפעול בשקר, לפעול במניפולציות, לא אומר שום דבר רע על העצות הללו. רק לא להם אפשר לקרוא פלא, כי עשית פלא. וזה גם לא עצות מרחוק. זה בדרך כלל עצות מאוד זמינות מקרוב. כן, בבקשה.
משהו לא נגדע לי במעגל הזה, שאם הצעקה לא עובדת, לא עוזרת, אז איך הצעקה מהלב לעזור? כי מה, מי מבטיח לי שזה יעבוד? איך אני מתגבר את זה? זאת אומרת, אם על ידי אמון האמונה, זאת אומרת, יש פה איזושהי נוסחה, אבל אני לא יודע איך לתרגם את זה למה זה. זאת אומרת, להגיד, טוב, תתחיל עכשיו להאמין יותר.
כרגע הכלי המעשי היחיד שהוא דיבר, מה הוא זכיר פה? הכלי המעשי היחיד, צעקת הלב. צעקת
הלב.
זה דורש רק דבר אחד. מה זה דורש? צעקת הלב. צעקת הלב. חובה, כשבאמת אין אמונה, אז לא יכולה להיות צעקת הלב. צעקת, אני אומר, כשאין אמונה אפשר לצעוק עם קול. אבל צעקת הלב זה אי אפשר בלי אמונה. ועצם... בעצם זה שבאדם הוא בצעקת הלב, זה עצמו התרחשות של אמונה. אני חוזר שוב. צעקה עם קול אפשר לצעוק בלי אמונה. צעקת הלב אי אפשר לצעוק בלי אמונה. עכשיו, וזה בחינת בריאת העולם. כתוב על בריאת העולם ברשח השוחה והדר נאורה. זה שבריאת העולם קודם היה חושך ואחרי זה היה אור. זה ציטוט מהגמרא שמספרת על רבי זיירה שפגש את רבי יהודה שהיה המורה שלו בפתח בית חמיב, ודעתו הייתה בדוחה עליו. רבי יהודה היה במצב רוח כל כך טוב, שרבי זאב הרגיש שהוא יכול לשאול אותו את כל השאלות שבעולם, והוא יענה לו בסבלנות, כי יש לפעמים שאלות שלא מתאים. אז הוא שאל אותו, ויש שם רשימה של איזה 30 שאלות מאוד מוזרות. אז שכל אחד מהם מייצג משהו סמלי, אז הוא שואל אותו, למה העיזים, כשיש עדר של כבשים ועיזים, צריך גם לציין שהעיזים הקלאסיות, תקופת התנ״ך, התלמוד, זה עיזים שחורות. היום יש גם אלפיניות, יש מצבעים שונים. אני שואל אותו, למה שהעיזים והכבשים הולכים יחד באותו עדר, תמיד העיזים ירוצו בראש? אז הוא ענה לו, כמו בריאת העולם, שקודם היה חושך ואחרי זה אור. אז אומר, חושך זה בחינת העדר העיצה. כשבן אדם לא יודע מה לעשות, זה חושך. ואחר כך, כשנתגלה העיצה, שהוא בחינת עומק, בחינת מים עמוקים, זה בחינת מגלה עמוקות מיני חושך. אז גם המצב שלנו, אנחנו כל הזמן בורים את העולם שלנו מחדש. אנחנו נמצאים במצוקה שאין לנו דרך להתמודד איתה, זה חושך. כשאנחנו מוצאים עצה מה לעשות, זה אור, כמו בריאת העולם. וכל מה שנתגלה יותר האור, דהיינו העיצה. מעניין. קודם הוא קרא לעצה מים, עכשיו הוא מכנה אותה אור. וכל מה שנתגלה יותר האור, דהיינו העצה, ונדחה החושך, שהוא עדר העצה, נתגדל האמונה ביותר. עכשיו אני מדלג קצת, אנחנו כבר לקראת סיום השיעור. ולדלות ולגלות המים הנ"ל, דהיינו העצות, לדלות. לדלות ולגלות, הכוונה היא להשתמש בהם, הכוונה היא שהם יהיו לדלות ולגלות. לזה צריכים איש תבונות. אז אני רוצה לדעת איך אני הולך להיות איש תבונה. מבחינת מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. הוא אומר, כי כשאין תבונה, עצתו עבודה. מה אומר? עצתו עבודה זה לא שאין לו עצה. יש לו עצה, אבל היא נאבדה. זאת אומרת, זה כמו בן אדם נאבד לו משהו ששייך לו, זה שלו, אבל זה עבוד ממנו. עצתו עבודה. כי התגלו את העצה על ידי איש תבונה. טוב, שכנעת אותנו שכדאי להיות איש תבונה. ואיש תבונה הוא מי שיש לו נשמה, בבחינת ונשמת שדי תבינה. ואני רוצה לומר לכם על רבי נחמן, זה כמו קליידיסקופ. הוא אומר לך איזה מהלך, ואז חשבת שאתה מגיע לסוף הנושא, ועכשיו הוא רק יגיד לך איך הופכים להיות איש תבונה, ומהרגע הזה שהוא אומר שאיש תבונה זה מי שיש לו נשמה, הטקסט ממשיך על פני 7 עמודים נוספים. שמפה הוא פותח את זה להיכלות. אבל בואו נשמח במה שקיבלנו. אומר איש תבונה מי שיש לו נשמה, אני יכול לומר שמטקסט אחר הוא אומר, ונשמת שדי תבינם, זה עבודה עם הנשימה. יש צעקת הלב שמחברת אותי פנימה, ויש את הנשימה, נשמת שדי תבינים. עכשיו, זה לא מה שהוא אומר פה בהמשך הרציף של הטקסט, אבל ממקור אחר מלקוטי מורן, שהוא השתמש בפסוק הזה, ונשמת שדי תבינים, כי שימו לב, הוא עושה הקבלה בין המילים, איש תבונות ידלנה, המילה תבונה, והוא מחבר לזה פסוק שזה המילה תבונה מופיעה בפועל אחר, ונשמת שדי תבינם. בעצם אומר, מי שילמד להיות בקשר עם הנשמה שלו על ידי הנשימה שלו, יוכל לדלות את העצות שהתגלו על ידי צעקת הלב. תראו, זה שני שלבים, זה כמו יש לחפור באר להגיע לשכבת המים, יש לדלות אותם. אז לא לזלזל בעצם זה שאני מגיע אל השכבה ששם יש עצה, שאני מתחיל לחוש את זה ולהרגיש את זה, שבתוכי יש את המימד האינסופי הזה, וכל מה שחיפשתי בחוץ באמת קיים בפנים. עכשיו אני מבקש את הדרך לדלות את זה. והדרך לדלות את זה זה להיות איש תבונה. הוא אומר איש תבונה זה מי שיש לו נשמה, ובסיכום חלקי לערב זה נפגש עם הנשמה על ידי הנשימה. איך מעצימים את הנשימה? איך גורמים לה להביא אותנו למצב שאנחנו יכולים לדלות את העצות הקיימות בתוכנו, ועל ידי כך לצאת מן החושך ולהאיר את עולמנו ולפגוש את הפלא שמגדל את האמונה? על כך ועוד להמשך גלגול זה, עזרת השם. תודה להיותכם בפנים המאירות ללב הפתוח. תודה שבאתם לקבוצת תמיכה איך לדלות את העצות מעומק הלב. לילה טוב.